טוב, פרק ד' ועוד, מה זה ועוד? אחרי שהוא סיפר לנו שלכל נפש אלוקית, שבמהותה היא חלק אלוקה ממעל ממש, אבל אחרי שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, כתוצאה מזה שהיא השתלשלה דרך 10 ספירות של עולם האצילות, אז יש לה 10 כוחות הנפש, בנוסף ל-10 כוחות הנפש שיש לה, אז ועוד יש לכל נפש אלוקית 3 לבושים. אנחנו עוד נדון ונתלבט, בפרט בפרק ט' שעוסק במלחמת הנפשות, אנחנו ננסה ללבן יותר ויותר, וכבר נגענו בזה בשיעור האחרון, מה זה נקרא שלנפש יש 3 לבושים. כי כמו שהיינו יכולים לראות את זה על פניו, יש פה לבוש במובן הזה שהגוף מספק לבושים, שלושת הלבושים האלה, מחשבה, דיבור ומעשה, הגוף מספק לנפש ששולטת בו. וכשנלמד אחר כך שהמלחמה בין שתי הנפשות היא על הגוף, על השליטה בגוף, דהיינו איזה מחשבה, דיבור ומעשה, זה אולי היה יכול אפילו לחזק את הטעות הזאת. אבל כדי להקדים רפואה למכה, אומר לנו הרבי, תדעו לכם, זה לא עובד ככה. זה לא שהגוף יש לו ארון בגדים, ובארון הזה תלויה חליפת 3 חלקים, שנקראת מחשבה, דיבור ומעשה. ומי שיתפרץ ראשון, מי שישלוט בו, מי שיפתח אותו, הוא זה שיצליח ללבוש את החליפה, והוא זה ששולט בגוף. זה לא בדיוק ככה עובד. למרות שעל פניו זה היה יכול להסתדר מצוין. אבל לא זה מה שאומר אדמור הזקן. אדמור הזקן אומר לנו מפורשות, לנפש האלוקית ישנם 3 לבושים. אנחנו עוד נדון מה בנוגע לנפש הבעמית, כי מסתבר שגם לנפש הבעמית ישנם 3 לבושים. זאת אומרת שכל נפש מביאה את הלבושים שלה איתה, ובאמצעות הלבושים האלה היא יכולה להתלבש בגוף, ולהפיק מהגוף את אותה מחשבה, דיבור ומעשה בפועל. כי הרי זה שם המשחק, הבפועל. כי הנפש מצד עצמה היא בסדר גמור. לא חסר לה שום דבר בעולמות העליונים. היא באה לפה לעשות תפקיד, לעשות שליחות. אבל הנושא הזה אנחנו עוד בעזרת השם, כשנגיע לפרק ד' נלבן אותו ונברר אותו בעזרת השם. עכשיו אנחנו נלמד את זה על הסדר בצורה פשוטה, רק הקדמנו כדי שלא נטעה. לנפש האלוקית, לכל נפש אלוקית. מה הדיוק הזה לכל נפש אלוקית? יעלה על דעתך שיש נפש אלוקית כזאת שחסר לה לבוש? ובפרט, טוב, אנחנו נגיע בפרק הבא, כשהוא מדבר על הלבושים של הנפש מהתורה ומצוותיה, ובפרט על המצוות שנקראות לבושים, אז באמת יש את, את מה שאומר הזוהר הקדוש, שכל מצווה היא נקראת לבוש, ואדם צריך לבוא, כמו שאברהם אבינו היה זקן, בא בימים, מה הפירוש בימים? הוא בא עם כל הימים שלו שלמים. כך אומר הזוהר, אם האדם עושה בכל הימים שלו, עושה את כל המצוות שהוא מחויב בהם, אז הוא בא עם כל הלבושים שלו שלמים. לעומת זאת, יש חלילה גם נשמות כאלה, שזה נקרא נשמות דאז לנרטילאין, נשמות שהולכות ערומות, שאין להם לבושים. ולכן באמת זה עוד הוכחה, המילה הזאת לכל, זה עוד הוכחה למה שאמרנו קודם, מה שאדמור הזקן אומר כאן שלכל נפש אלוקית ישנם 3 לבושים, הוא מדבר מצד הבכוח של הנפש, מצד הבכוח של הנפש האלוקית, שהיא יכולה לחשוב, לדבר ולעשות, הבכוח הזה קיים בכל נפש אלוקית. יבוא מישהו, עכשיו נשאל, יבוא מישהו שהוא לא עלינו אילם. יבוא מישהו שנגיד לא עלינו עם הארץ. האם אחד כזה שהוא עם הארץ אין לו את לבוש המחשבה? כי אנחנו מדברים פה על מחשבה בתורה. האם מישהו שהוא חלילה לא עלינו ולא עליכם, לא על אף אחד מישראל אילם? האם זה אומר שחסר לו את לבוש הדיבור בנפש?
אבל צריך להשלים את זה על ידי מעשים. אם הוא לא משלים על ידי מעשים, זה נשאר בכוח.
אתה צודק. וזה בדיוק מה שאני רוצה להוכיח, שכאן אנחנו מדברים על הבכוח. ולכן זה לכל נפש אלוקית, כי זה מצד הנפש. כמו שיש לכל נפש, גם נפש בהמית, לכל נפש בהמית יש כוח הראייה. היי, יש מישהו שהוא לא עלינו סגי נאור, נכון, אבל אותו סגי נאור יכול להוליד בן פיקח. וזו הראייה שבאמת מובא בחסידות, על אותו בן פיקח של אותו הסגי נאור לא עלינו, שהבן הפיקח הזה הוא הראייה שבאמת מצד הנפש, בנפש יש לו אכן את כוח הראייה בשלמותו. מה שחסר זה פגם בגוף. ואצל אותו האילם לא עלינו, אז הפגם הוא בגוף. ואצל אותו אחד שהוא עם הארץ לא עלינו, אז גם כן אותו הדבר, הפגם הוא ביכולת של השכל הגשמי שיש לו להיות כלי ולתת כלי, לתת ביטוי לאותו לבוש המחשבה של הנפש האלוקית. אבל מצד הנפש, ודאי שקיימים הלבושים האלה בשלמותם. אחרי שהערכנו, אז נוכל להתקדם עכשיו בנחת. ועוד יש לכל נפש אלוקית, והסברנו גם את הלכול. ודווקא לנפש האלוקית הסברנו גם. שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה. או, איזה מחשבה, דיבור ומעשה? כיוון שבנפש האלוקית עסקינן, אז המחשבה, דיבור ומעשה שאנחנו מדברים עליהם, הם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. דהיינו, הוא מסביר, שכשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, זאת אומרת שהוא מלביש, הוא משתמש, הוא מתלב... הנפש האלוקית כרגע מתלבשת בלבוש המעשה. ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, הוא עוסק בתורה בדיבור, אז הנפש שלו מתלבשת בלבוש הדיבור. ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. אז מה קורה במצב הזה? הנה, הסברנו על שלושת הלבושים, איך הנפש מתלבשת בהם, איך הם מבטאים את מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. מה קורה אז? הרי כללות תרי"ג אברי נפשו. שזה לא חלילה שיש איברים גשמיים לנפש. זה לא שהנפש מצטיירת בציור איברים גשמיים, אלא שכדי שהנפש תוכל להתאים ולהתלבש בנפש הבעמית, וכך גם בנפש הבעמית היא צריכה להתאים שהיא תוכל להתלבש בגוף. אז כיוון שהגוף מצויר בציור של רמח איברים ושסה גידים גשמיים, כך הנפש הבעמית מצוירת בציור של רמח איברים ושסה גידים רוחניים, כדי להתלבש בגוף, והנפש האלוקית מצוירת בציור של רמח איברים ושסה גידים רוחניים, עוד יותר רוחניים מאשר אלה של הנפש הבעמית, כדי שהיא תוכל להתלבש במי? בנפש הבעמית. הנפש הבעמית, כאן במקרה הזה אנחנו רואים ברור שהנפש הבעמית היא הממוצע והמתווכת בין הנפש האלוקית והגוף. הנפש האלוקית לא יכולה לדבר במישרין עם הגוף. הנפש האלוקית זקוקה לנפש הבעמית שתתלבש בגוף ותמשול בו. זה טוב לנפש האלוקית שהנפש הבעמית מושלת בגוף, ובתנאי ובלבד שהנפש הבעמית בטלה אל הנפש האלוקית. לא, חס ושלום. חס ושלום, זה גם אצל בינונים. כי אם הנפש הבעמית מנהיגה את הגוף ועושה מה שהיא רוצה, שלא על דעתה של הנפש האלוקית, אז הוא עושה עבירות. אם הוא עושה עבירות, הוא אויס בינוני, אז הוא כבר לא בינוני יותר.
היא תהיה ממוצע להבאת אלוקות לגוף, הנפש
הבעמית תפקיד כזה עליה? מה זאת אומרת? זה, לזה היא מיועדת.
הנפש האלוקית
משתלם... הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את הבהמה, והטביע בה את הטבע הזה, והטביע באדם את היכולת הזאת שיהיה ורדו. הטבע הזה של הרדיעה, שהאדם יכול לרדות בבהמה, והבהמה נכנעת לפני האדם מעצם היותו אדם, זה טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע. כך זה בבהמות הגשמיות, ולכן ונער קטון נוהג בם, וכך זה גם בבהמה הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו שיהיה הנפש הבעמית. הנפש הבעמית היא זו שיודעת להפעיל את הגוף. הנפש האלוקית אין לה שום שיג ושיח עם הגוף. הנפש האלוקית יודעת לדבר עם הנפש הבעמית. וכבר הזכרנו שיש בנפש הבעמית חלק שנקרא נפש השכלית, הטוב שבנוגה, הוא זה שמאפשר לנפש הבעמית להקשיב בכלל לנפש האלוקית. עוד נדבר על זה בעזרת השם באריכות. אבל יש התאמה בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית. בסך הכל מה שצריך זה שכמו שכשיש לך שדה, וכדי להפיק מהשדה הזה את המירב והמיטב, אז ורוב תבואות זה דווקא בכוח שור, למרות שהאדם הוא זה שלעמל יולד. אבל כמה כוח יש לבן אדם? מה שאין כן הבהמה יש לה כוח עז, כוח רב, שהאדם משכיל לביית את הבהמה, ולהביא את הבהמה למצב שהוא יגיד לדיו, אז היא יודעת ללכת, והוא יגיד לאויסה, אז היא תדע לעמוד, הוא גם יסביר לה איך, מה, מה, מתי הוא מתכוון, מה זה, איך הוא, איך, איך, איך הוא רומז לה ואיך הוא אומר לה ללכת ימינה וללכת שמאלה. זה כמעט כל מה שהבהמה צריכה לדעת. אז ברגע שהאדם הביא את הבהמה למצב הזה, אז הוא יכול להשתמש בכוח של הבהמה לעשות את העבודה שלו. וזה בעצם מה שקורה גם עם הנפש האלוקית והנפש הבעמית והגוף. על הנפש האלוקית יש פה שליחות. היא לא יכולה לבצע את השליחות הזאת בלי שהיא מבייתת ומתרבטת את הנפש הבעמית. בלי שהיא מבצעת את אותה פעולה של רדיעה בנפש הבעמית. הנפש הבעמית מסתדרת מצוין כאן בעולם הזה. אם אין נפש אלוקית שתגיד לה מה לעשות, אז עיר פרא האדם יוולד, היא עושה מה שמתחשק לה.
אז כל התורה המצוות שלנו זה משיח נפש הבעמית שלנו?
אחרת, מי מניח תפילין?
הנפש הבעמית?
מי מניח תפילין? רוב מצוות התורה, כתוב בתניה, רוב מצוות התורה הן גשמיות. גשמיות זה הגוף והנפש הבהמית שמפעילה אותו. מי יגרום להם לעשות מצוות? אכן, אתה צודק, הנפש האלוקית. טוב.
אז מה הסיבה שזה לא ככה כל הזמן? או לא אצל כל אדם? אם הקדוש ברוך הוא הטביע בבהמה שהיא תהיה...
כן, הקדוש ברוך הוא הטביע בבהמה את זה בטבעה, אבל זה בא על ידי התעסקות. הבהמה לא נולדת באופן כזה שהיא נרדת תחת האדם, שהיא מבויתת והיא עושה את רצונו של האדם. זה לא הטבע של הבהמה. הטבע של הבהמה זה עיר פרא האדם יוולד. זה הטבע של הבהמה. זה מוטבע בה, מוטבעת בה היכולת הזאת, הנכונות הזאת, להתבטל לאדם, שיבוא בן אדם אבל. ואז יהיה ידע שור קונהו, והחמור אבוס בעליו. ובאמת אם היהודי לא יעשה מה שצריך לעשות, אז הנביא יתלונן עליו. ויגיד לו, ידע שור קונהו והחמור אבוס בעליו, וישראל לא ידע, מי לא יתבונן? איך יכול להיות כזה דבר?
אני התביעה,
התביעה היא על הנפש האלוקית, שתכניע את הנפש הבעמית. אז בהתחלה היא קוראת אותה לסדר. איך מאלפים בהמה? בהתחלה מראים לה מי מחזיק את המקל, ואחרי זה מראים לה מי מחזיק את המפתחות של האוכל. וכשהבהמה מגיעה למסקנה שהחיים שלה בעצם תלויים בך, כי אתה יכול להרביץ, ואתה יכול לתת אוכל, וזה מה שהיא רוצה. היא רוצה אוכל והיא לא רוצה לקבל מכות. אז ברגע שהבהמה מפנימה את המסר הזה, ומוטבעת בה היכולת להפנים את המסר הזה, ברגע שהיא תפנים את המסר הזה, אפשר לצאת לדרך ולהתחיל לאבד את השדות. זה העבודה שלנו כאן בעולם. מי שמתרשל בהכנעת הבהמה שלו, וזה אומר, מתחשק לי זה, מתחשק לי זה, והוא לא מציב גבולות. זה צריך לעשות בתחילת הדרך. מנדל מספר שאת הסוסים של הקוזאקים היו גדלים יחד עם הקוזאקים מילדות. מילדות. וזה בעצם משל, הנפש הבהמית שלנו, אנחנו גדלים איתה מילדות. והחינוך הטוב, עוד לפני שנכנסה הנפש האלוקית בשלמות, החינוך הטוב אמור להקנות לילד את הכלים, מה שקוראים דחיית סיפוקים, מה שקוראים התגברות על תאוות, מה שקוראים שליטה עצמית, גם לילד יש את זה. ככל שהוא מתבגר, יש לו את זה יותר. וכשנכנסת הנפש האלוקית, הוא מקבל משנה תוקף. ובאמת לא דנים אותו בבית דין של מעלה עד שהוא מגיע לגיל 20. למה? כי יש לו באמת את השבע שנים האלה לעבד את הבהמה שלו, לעבוד איתה ולתרגל אותה ולאמן אותה ולאלף אותה ולוויית אותה, ואחר כך אפשר לצאת לדרך. ומי שלא עשה את זה בילדות, אז עד מתי? צריך להתחיל. אז בהתחלה זה מה שנקרא התקפיה, שמרים לבהמה את המקל ואת הגזר, ואומרים לה, תעשה, תתנהג יפה, לא זה כמו עם ילד קטן. תתנהג יפה, תקבל, לא תתנהג יפה, לא תקבל. יש גבולות, לא כל מה שרואים מותר, לא כל מה זה, ככה היו מספרים חסידי אדמור הזקן, נכון? 3 שנים לפני שנכנסו לאדמור הזקן, הרגילו את עצמם, שמה? שמה שמותר, מה שאסור אסור, ומה שמותר מיותר. אחרי זה אפשר להתקדם, נלמד עוד מעט בפרק ז', פתאום אנחנו נראה שכל מיני גדולים וצדיקים, פתאום הם אוכלים לך בשר, ביסרא שמינא דתורה, ושותים יין מבוסם. מאיפה זה בא? לא למדנו שצריך לאכול פת במלח, ומים במשורה. נכון, זה בתחילת הדרך. זה כשאתה בשלב של האילוף של הבהמה. אבל אחרי שכבר אילפת את הבהמה, אז כיוון שהאכילה צריכה נהיית כמו אכילת מזבח, ככה כתוב שם, עולה אכילתו להשם כעולה וכקורבן, אז בקורבן יש דין של כל חלב להשם. וזה לאו דווקא בצדיקים, כל יהודי, כמו למשל בסעודת שבת.
אבל זה לא
שאני חושב
שהבהמית מתהפכת
ומתבייתת,
ההתקפיה עצמה עד גיל 120.
טוב, אנחנו נדבר על זה עוד. זה נושא חשוב. ההתקפיה, בוא אולי כן, אם הזכרת את זה, יש שלבים. הכלל הוא כזה, כתוב מאויבי תחכמני. מה זה מאויבי תחכמני מצוותיך? שהתורה מלמדת אותי להסתכל על הטקטיקה של המלחמה של האויב ולהעתיק אותה למטרות שלי. אז מה הטקטיקה של האויב? מה שיטת המלחמה של היצר הרע? הגמרא אומרת, היום כך היא אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, או מחר אומר לו עשה כך, עד שיאמר לו לך ועבוד עבודה זרה. זאת אומרת, היעד שלו זה להביא את היהודי חלילה למצב שילך ויעבוד עבודה זרה. זה לא שייך ליפול על יהודי ככה באמצע היום ולהגיד לו לך תעבוד עבודה זרה, נכון? הוא מיד יבעט בו. אז יש לו דרך, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, ויש בחסידות אריכות גדולה, מה זה עשה כך ומה זה עשה כך, מה הוא מרוויח בזה. אבל בעצם, אם אנחנו ננסה לנסח את זה, היצר הרע משתדל לא לגרום לך אף פעם להרגיש שאתה במלחמה. ויותר מזה, יש אצלו מין שיטה כזאת שאומרת שטח משוחרר לא יוחזר. כבר התרגלת לאכול שוקולד. מה פתאום שלא תאכל שוקולד? הוא קשר. אחר כך המלחמה תהיה לא על השוקולד. היא כבר תהיה על כמה ועל מתי. וכשהוא ינצח גם בזה, הוא כבר יגיע למלחמה של איזה הכשר זה יהיה. אבל הוא כל הזמן מעביר את השדה הקרב כמה שיותר קרוב אליך. מה שהוא כבר כבש, הוא כבר כבש. וכבר סיכמנו שזה בסדר, עבר ושנה נעשה לו כיתר. הכיוון שמאויבי תחכמני, אז שיטת המלחמה היא הפוכה.
להתקדם לכיוון
אליו? להתקדם, כל הזמן שהמלחמה תהיה אצלו. גבול שכבשת, כבשת. זה כבר קיבלתי על עצמי שאני לא עושה, פה כבר אין מלחמות. אז בהתחלה זה אולי מאוד קשה. אבל אחרי שהתרגלת בזה, גמרנו. כבר אין לך מלחמה. אז עכשיו אתה צריך להציב לך יעד יותר מרוחק. עכשיו, אם תיקח ביס מדי גדול, אז הוא מכריז על מצב חירום, ואתם פתאום מתכסחים בפועל. זה לא נעים לאף אחד, ואתה אף אחד לא יודע מי ינצח. אז אתה צריך ללמוד מהשיטה שלו, לא לעשות גלים, ולא להתקדם בצעדים גדולים מדי, ולא לתת לו להרגיש שהוא מותקף ושהוא מאוים, אבל להיות תמיד בתנועה. ותמיד להזיז את הגבול עוד קצת קדימה, ועוד קצת קדימה, ועוד קצת קדימה, ושטח משוחרר לא יוחזר. אמרנו, זה כבר שלי. אז זה שיטה של מלחמה, זה חזל מלמדים אותנו את השיטה הזאת. זה לא איזה המצאה, זה אפילו לא חסידס. זה דבר פשוט.
אז לשאול באותו עניין, איפה המקום כאן של הנפש האלוקית מבחינת השינויים מאחד לשני וממקום למקום, מזמן לזמן, בעבודה של כל... לכאורה, אם זה בא מצד העבודה של הנפש האלוקית, אז למה זה משתנה מאחד לשני? נפש האלוקית היא לכאורה היא אותו דבר, לכאורה. חלק אלוקם ממנו.
אז קודם כל, אנחנו כבר למדנו באמצע פרק ב' שהנפש האלוקית בשורשה היא אותו דבר. אבל איך שהיא יורדת למטה, זה שינויים דרמטיים בין אדם, בין אדם לחברו. זאת אומרת, כל אחד מקבל בדיוק מה שהוא צריך לקבל לפי התפקיד שלו, לפי השליחות שלו, לפי המשימות שמוטלות עליו כאן בחיים. אז זה בכלל אין מה לדבר, שלכל אחד יש תפקידים אחרים. תוסיף לזה את מה שאושרי תמיד אוהב להזכיר לנו, שכל אחד נולד במקום אחר וקיבל חינוך אחר, אז כל אחד הקשיים שלו הם שונים, וההתמודדויות שלו הן שונות לפי מה שהוא עבר בחיים. מה שקל לזה, מי שקיבל חינוך, למשל, דבר הכי פשוט, כן, קיבל חינוך לאכול כשר, קיבל חינוך טוב לשמור שבת. כשהוא גדול, אין לו מלחמה על זה. מי שחלילה לא קיבל חינוך על זה, וברגע שהוא נעשה אחד שמבין שיש כזה עניין, אז בהתחלה זה מאוד קשה לו. אז שם המלחמה אצלו. אצל מי שקיבל חינוך טוב, אז המלחמה שלו היא בדברים אחרים, היא בביטול תורה, היא בלשון הרע, היא בכל מיני דקויות, גם בדקויות של קיום הלכה למעשה בפועל. להיות בקיא בהלכות מוקצה, למשל, להיות בקיא בהלכות בישול, דברים שאם אתה לא בקיא בהם, אז חלילה אתה עובר כל שבת. אז יש במה להתקדם, אין סוף להתקדמות. אבל הנקודה היא שצריך באמת להחליט שאתה הולך על מהלך כזה, שאתה על מהלך של התקדמות. אז באמת המהלך, דיברנו קודם על התקפיה, עד מתי התקפיה? עד מתי התקפיה באוכל כפשוטו, זה שלב שאמורים לעבור בגיל די צעיר.
כאילו כשר או לא כשר? או מה, הוא יכול לשם שמיים?
בוא נתחיל מכשר או לא כשר, ולשם שמיים או לא לשם שמיים, ואחר כך את המידה הראויה ולא. או אולי לפני, תלוי כל אחד לפי עניינו, והלאה יש עוד מה להתקדם.
אבל זה לא אותה התקפיה.
אבל זה ודאי לא אותה התקפיה.
מלחמות שונות.
זה מלחמות שונות לחלוטין. טוב, אז בואו נסכם רק את העניין של הלבושים. אז הוא אומר שכאשר האדם עוסק במחשבה, דיבור ומעשה בתורה, אז כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות, החוכמה, הבינה והדעת הן מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נשמתו, שורש נפשו למעלה. אתה רואה, אז הוא מדבר על יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה, זה אומר שלא לא כולנו אותו דבר. והמידות שהן עירה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולן, כי האהבה היא שורש כל רמח מצוות עשה וממנה הן נמשכות ובלעדיין להם קיום אמיתי, כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם וחפץ לדבקה בו באמת. ואי אפשר לדבקה בו באמת, כי אם בקיום רמח פיקודים שהם רמח איברים דמלכה כביכול, כמו שכתבתי במקום אחר, והיראה היא שורש לשסה לא תעשה, כי ירא למרוד, במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, את כל הקטע האחרון הזה, בעזרת השם, נחזור ונסביר ביום רביעי, בעזרת השם. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעילוי ועד.